ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נר שני של חנוכה בישיבת הכותל זה לא דבר מובן מאליו. ישראל ישראל שעמלים פה בתורה ולומדים בתורה, מקווה להעיר כמה נקודות שבטוחני שדיברו עליהם בישיבה ולחדד אותם. שתי ימים טובים קבעו לנו חכמינו זיכרונם לברכה בתורה שבעל פה, ימי הודעה, פורים וחנוכה. הגמרא במגילה י"א מנסה להבהיר מדוע לא אומרים הלל בפורים. הגמרא מביאה מספר תירוצים. שני התירוצים המרכזיים שם בגמרא, תירוץ אחד, אין אומרים על נס שבחוץ על הארץ לא אומרים הלל. כלומר, ההבדל בין פורים לחנוכה זה לא הבדל גיאוגרפי, חוץ לארץ או ארץ ישראל, יש פה הבדל מהותי. נס שבחוץ לארץ לא שייך לומר הלל, חסר פה משהו. עוד תירוץ הגמרא מביאה, נאמר הללויה הללו עבדי השם, והגמרא אומרת הקטי עבדי חשברוש ענן. זאת אומרת, אנחנו עדיין לא משוחררים מעול השעבוד, וממילא אנחנו לא יכולים לומר הלל. אנחנו נמצאים תחת שעבודו של החשברוש המולך מאוד ובעד כוש וכו'. זאת אומרת, מצב חירותי של עם ישראל הוא זה שמאפשר לומר הלל. נס פורים היה במצב לא נורמלי של עם ישראל, לא בארץ, משועבדים. לעומתו נס חנוכה, הוא היה בארץ ישראל. אמנם גם בפורים ראינו נפלאות, שבשפלנו זכר לנו ויפרקנו מצרינו, הקדוש ברוך הוא מושיע אותנו בכל צרותם לא צר, אבל הנס שבארץ ישראל הוא משהו אחר. כפי שמבאר המהר"ל בנצח ישראל פרק א', מצב נורמלי של עם ישראל זה מצב שהוא צריך להיות מצב בריא וטבעי. מה זה מצב בריא וטבעי של עם? קיומו של עם, אומר המהר"ל, נחוצים שלושה דברים. א', הוא צריך להימצות ביחד, אומר המהר"ל. שתיים, הוא צריך להיות עצמאי. ודבר שלישי, עם נורמלי יושב בארצו. בחנוכה זכינו להיות עצמאים בארצנו. כולם מכירים את הפתיחה של הרמב״ם בהלכות חנוכה ופורים, פרק ג', כותב הרמב״ם, מימי בית שני, ואז הוא אומר, וחזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנה. על כל אופן, אני רוצה לחדד מספר שאלות לגבי חנוכה. לכאורה יש הרבה קושיות וסתירות פנימיות בחנוכה. נס פך השמן לא מופיע בתפילה כלל ועיקר. ב', הגמרא כשמביאה את הסוגיה ושואלת מהי חנוכה, שואל רש"י על איזה נס קבעוה, משמע שהיו כמה ניסים. מדובר פה בכמה ניסים. אם רש"י צריך להסביר לנו מהי חנוכה, על איזה נס קבעוה, משמע שזה לא על דבר אחד. למרות שהגמרא שמה אומרת, מספרת לנו שם בבבלי את הסיפור של נס פך השמן. שאלה שלישית, כל המועדים בטלו. אנחנו מכירים, יש לנו דבר שנקרא מגילת תענית. במגילת תענית יש מלא מלא מאורעות, לא מציינים אותם היום, פרט לחנוכה ופורים ואולי עוד משהו. אז למה? מה מיוחד כל כך בחנוכה שכל עם ישראל, איך אבא אומר, מצווה חביבה היא מאוד, ואתה רואה גם אוכלוסיות שרחוקים מאוד מתורה ומצוות, חנוכיה לא מבטרים בכל מצב. אתה רואה גם שיש התרגשות, ניגע בזה בהמשך, אפילו במקומות הכי נידחים, ובוודאי ממחנות צהל, אנחנו רואים את ההתרגשות שמדליקים חנוכיה, כולם נקבצים, באו לך, לא חשוב באיזה דרגה. שאלה רביעית פורסמת, למה הוצרכו לנס? הרי תומעה הותרה וציבור, כשכל עם ישראל תמה אז מה צריך את נס פח השמן? תומה עודרה בציבור, קח את השמן, תדליק. שאלה חמישית, הרי סוף סוף אנחנו רואים שאת המנחות, הכינו מנחות, לא השתמשו בשמן זית, זך טהור, אלא השתמשו בשמן, שמן טמא. אולי עוד שתי שאלות ברשותכם. אלא השישית, אי אפשר לדלג על קושיית בית יוסף. הוא שואל, הרי הנס סוף סוף היו שבעה ימים. יש כאלה שכבר הופיע קודם, אבל קוראים לה קושיית בית יוסף. למה חוגגים שמונה ימים? סוף סוף היה נס אחד, היה יום אחד שהיה את השמן הטבעי. על מה חוגגים שמונה ימים? ושאלה אחרונה, הגמרא במנחות בדף כ"ח מתארת לנו שאחרי חשמונה היא בעצם כשהדליקו את המנורה, הדליקו את המנורה מתוך איזשהו שיפודי ברזל. למה בשמן נעשה הנס ובמנורה לקחו איזה משהו כזה פרוביזורי, תקעו כמה שיפודים, גוזני כזה ועשו, למה גם פה שיהיה נס, גם במנורה שיהיה נס? אלא מוריי ורבותיי, נפתח בדברים ברורים. קודם כל, שני מאורעות הראו בחנוכה. שית כל, ניצחון הצבאי, זה שקמו וניצחו את היוונים, זה נס אחד. ונס פח השמן בשעת חנוכת המקדש, זה נס שני. לכן רש"י בצדק שואל על איזה נס קבעוה, כלומר רוצה להבין רש"י, מה על הנס הצבאי או על הנס של השמן? אבל למה לא מזכירים, מזכירה בבלי לדוגמה, מזכיר את השמן ולא מזכיר את הצבאי? כי באמת הניצחון הועיל לנו רק לתקופת הבית, אבל אחרי החורבן נקטפו מאיתנו פירות הניצחון. אין טעם היה לחגוג את הניצחון כשהתוצאות כבר נעלמו. הרבה ניצחונות עם ישראל ניצח לאורך כל הדורות, היו מלחמות ועם ישראל ניצח או הפסיד. אנחנו לא חוגגים את הניצחונות האלו, אין להם משמעות אקטואלית. אבל חנוכה שני, חנוכה שונה. במה הוא שונה? לא מדובר פה על ניצחון צבאי או מדיני, כי הבעיה לא הייתה בעיה ביטחונית צבאית או מדינית בלבד. כשמתתיהו וכל משפחתו לחמו, העילה העיקרית למלחמה הייתה שרצו להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. היה מאבק בין היהדות לבין הלניזם, נקרא לזה, היה מאבק תרבותי, והשלטון היווני ניצל את הכוח שלו להילחם ולהקים, להילחם ולשבש את אותה מלכות יהודית שרצתה להתנהג בחירות של תורת ישראל. עכשיו, הניצחון הזה הוא אקטואלי עד היום. למה? היה צורך להדגיש את המוטיב הזה כדי שאנשים לא יתבלבלו ולא יחליפו את המטרה באמצעי, שלא יתפרש הדבר שלא כהלכה, כאילו יש לניצחון הצבאי ולמדיני ערך עליון בפני עצמו. המנורה היא זו שמבארת לנו שלא נתבלבל. יש כמובן צורך בניצחון הצבאי, יש צורך בפן המדיני, אבל מה התוכן? מתחילת בית שני, המנורה היא זו שמסמלת את יהדות התורה. הארון כידוע נגנז בסוף בית ראשון, המנורה הפכה להיות הסמל הלאומי. הארון מסמל את השראת הנבואה בישראל, המנורה מסמלת את לימוד התורה, השמן והנר הם סמל ההתמדה והשקידה, סמל אור החוכמה מעל החשיכה. יוון שרצו להחשיך עיניהם של ישראל, צריך להחשיך את אותו אור של התורה. בבית שני התחילה לעלות קרנם של חכמי ישראל, בבית שני התחילה להתפתח תורה שבעל פה ועימה הסמכות של חכמים. לא סתם הגמרא, דווקא בסוגיה של חנוכה, הגמרא שואלת, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו, שואלת הגמרא, והיכן ציוונו? עונה הגמרא שם שתי תשובות, לא תסור מכל אשר ירוך, ותשובה שנייה, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. יש הרבה מצוות, יש שבע מצוות דרבנן, יש עוד הרבה עניינים של דרבנן. למה דווקא פה בחנוכה הגמרא שואלת? כי בחנוכה החל לעלות קרנה של תורה שבעל פה, ויחד איתה הסמכות של חכמים. זאת אומרת, חכם מבחינה מסוימת עדיף מנביא. נס נרות השמן לא היה נחוץ מבחינה הלכתית. יכלו להסתדר הלכתית תומה ותרה בציבור, יכלו להדליק בשמן תמה, אלא בעיקר מבחינה רעיונית רצו להדגיש את המהות של הניצחון, שלא יתפרש שלא כהלכה. ולכן במנחות לא היה צריך נס, המנחות השתמשו בשמן שהיה שמן תמה. למה? כי תומה הותרה בציבור. אבל מה עיקרו של נס? שאלנו, הבאנו את דברי רש"י על מה יקבעו, מה עיקרו של נס? נס הניצחון או נס השמן? מורי ורבותיי, אין כאן שני ניסים, יש כאן שתי פנים של מאורע אחד. האחד עיקרי, השני תפל לו. זאת אומרת, הניצחון של ישראל על יוון היה כפול, בחומר וברוח. אלא התוכן הרוחני היא בעלת המשמעות העיקרית, כשהמסגרת החיצונית משמשת לו כאמצעי. לכן בתפילה אנחנו לא מזכירים את מפורש את נס פח השמן. אנחנו מזכירים מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, תמים ביד תורים, רשעים ביד צדיקים, זידים ביד עוסקי תורתך. לכן התפילה אבל פותחת במאבק שהייתה, שהסביר את המהות של המאבק. איך התפילה פותחת? כשעמדה מלכות יוון הרישה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. נכון, בסוף גם חותמים פינו את היכליך ותיארו את מקדשך. התפילה לא מצטמצמת במאורע פרטי של השמן, התפילה מדברת על המאבק הגדול. אבל השמן בא להעיד על המהפך הרוחני הגדול שהיה. לכן גם תורץ קושיית בית יוסף, כי יום אחד אנחנו מדברים על הניצחון הכולל, ושאר שבעת הימים זה על אותו נס. אבל צריך לדעת שהדברים לא נפרדים. גבורת הגוף וגבורת הרוח שזורים זה בזה. אנחנו דור, אולי שזה פשוט לנו, אבל היו דורות שזה לא פשוט לנו. אבל לפני כן, בשביל להעביר את העניין, תרשו לי כמה דקות לחזור לפרשת השבוע, המאבקים בין יוסף לבין אחיו. מורי ורבותיי, והדברים קשורים. למה הם קשורים? כי תכף נראה שתרבות יוון היא המשכה של תרבות עשיו. מה בדיוק? מה אני מתכוון? ישנו מדרש שמופיע גם בפרשת השבוע, ברש"י ישן בסוף פרשת, מופיע בפרשה הקודמת בוישלח, סוף פרשת וישלח, אבל הוא מופיע גם בענייני חנוכה במסכת שבת, והיא משנה במסכת בבא קמא. כתוב ככה, הפשטני מובא בדברי חז"ל דבר כזה, ומתוך זה אנחנו נבין את המאבק של יוון בעם ישראל. מובא בחז"ל, הפשטני נכנסו גמליו טעונים פשטן, הפחמי תמה, אנה ייכנס כל הפשטן הזה? פיקח אחד משיב לו, ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו. כך יעקב ראה את כל האלופים הכתובים למעלה, תמה ואמר, מי יכול לכבוש את כולם? מה כתוב למטה? אלה תולדות יעקב, יוסף. דכתיב היה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. ניצוץ שיוצא מיוסף מחלה ושורף את כולם.
מוריי ורבותיי, מה זה הפשטן? מה ההבדל בין אש? מהי להבה? להבה ואש תקעורה, אותם דברים. פשטן תופס נפח גדול. הגמל נכנס לסמטה, הוא מלא פשטן, אפשר לראות את זה פה עוד בסמטאות העיר העתיקה. סמטאות, צרות, נכנס אדם מלא בנפח על החמור, ונדמה לך שזה דבר גדול. זה כמו אדם מסתכל על שדה חיטה, שדה חיטה שזורים חיטה, אז הקש צומח תחילה, והוא ראשון, הוא גבוה, מי שהראייה שלו ראייה רדודה, הוא מסתכל על השדה ואומר, וואלה, יש פה הרבה קש. הוא חושב שהקש הוא העיקר. אבל אחרי שקוצרים את החיטה, הוא מסתכל ורואה שלפני מלאכת, כשעושים את הזריעה, לוקחים את הגרגירים, לפני מלאכת הדישה, לא משתמשים בקש בכלל, לוקחים את הגרגירים, הוא מבין שהעיקר זה אותם גרגירי חיטה. מי שראייתו עמוקה מבין מהי התכלית, מהי התכלית הסופית. יש מוץ ויש קש, אבל הם עפים ברוח. הגרגירים נאספים הביתה. עשיו הוא זה שמשול פה, מורי ורבותיי, לקש. עשיו הוא נראה אדם גדול. כתוב, ויקראו שמו עשיו, חז"ל אומרים שהוא נולד צעיר, הוא נולד, הוא נראה כבר מוכן. ההמון מתפעל, מסתכל על עשיו ואומר, וואו, יצא גדול, יצא שעיר. אבל אחריו יצא יעקב הקטן. יעקב הקטן, כתוב, ויקרא שמו יעקב, בלשון יחיד. עשיו הוא איש השדה. הוא איש החוץ. הידיים ידי עשיו, הידיים גלויות כלפי חוץ, נראה שעשיו הוא החזק. עשיו מייצג את הכמות, אבל יעקב את האיכות. עשיו הוא הקש הנפוח, המרשים, המתעופף, אבל הוא גם הדליק. צריך לדעת, יעקב הוא גרגיר קטן של חיטה, ועוד גרגיר ועוד גרגיר ועוד גרגיר, אבל הוא הכבד, הוא התכלית שלשמו נזרע. אני אגיד בהבזק מה הייתה מחלוקת יוסף ואחיו. האחים של יוסף ידעו שתמיד יש את אברהם, ומאברהם יצא ישמעאל ויצחק. תמיד בן אחד לא שייך ובן אחד ממשיך. אצל יצחק יש את עשיו ויעקב, יעקב ממשיך, עשיו לא שייך. הם חשדו ביוסף שהוא אדם חיצוני. הם חשדו שיוסף, גם כן הבן של יעקב, יש מי שממשיך ויש מי שלא ממשיך. אז הם אמרו, רגע, 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 יוסף זה כמו ישמעאל שלא ממשיך, זה כמו עשיו שלא ממשיך. הוא אדם חיצוני, הוא יפה תואר, הוא מסלסל בשערו, הוא לבוש כתונת פסים, הוא נראה אדם חיצוני מאוד. הוא מספר להם על כל מיני חלומות, איזושהי הנהגה אוניברסלית, אני אנהיג את כולם, כולם משתחווים לי. והם חשבו שהוא בעצם מתעניין בעולם הגדול, אבל הוא לא מחובר לפנים. גם בהנהגה שלו חז"ל מפרשים, מה היה הוויכוח על עבר מן החי, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם? כתוב שהייתה מחלוקת לפי ההלכה, כששוחטים ועוד הוא מפרפר, אז לפי ההלכה כבר אפשר לאכול. אבל יוסף החמיר על עצמו, לא אכל. אז האחים אמרו, רגע, 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 אתה מסתכל לפי ההלכה, או אתה אדם חיצוני, אתה אדם חושני, אתה כמו אומות העולם שמסתכל מבחוץ. לכן החשדנות של האחים, 12 שבטיה, ברור, כולם צדיקים, כולם קדושים, צריך להיזהר שאנחנו מדברים עליהם, אבל הם חששו שמה יש בו טשטוש ביוסף, בייחוד של עם ישראל, שמה המושגים שלו שאובים מבחוץ, שמה הרושם החיצוני, הכמותי, המוחשי הוא הקובע, ולא הרוח הפנימית האיכותית. אבל התברר שיוסף, לא זו שבלבד שהוא שונה מעשיו, הוא סתנו של עשיו. הלהבה של יוסף יכולה לשרוף את עשיו, מה פירוש? בדיוק הפוך. יוסף הוא הצדיק, למרות שאשת פוטיפר מנסה לפתות אותו בגדים של אבשלום שחית, לא לבשה לו מנחה, מנחה לא לבשה לו ערבית, הייתה מחליפה בגדים. יוסף לא מתפתה מהחיצוניות, לא בענייני נשים ולא בעניינים אחרים. כפי שכתוב באוכל אצל חז"ל, כתוב וישימו לו לבדו ולמצרים האוכלים איתו לבדו. יוסף מעורה עמוק עמוק במצרים, הוא הכלכלן הבכיר, זה שמציל את כלכלת מצרים, אבל הוא יודע שהוא לבדו, הוא יודע שיש משהו פנימי מייחד אותו, בניגוד לעשיו. עשיו ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, אל ייתני נא מן האדום, האדום הזה כי עייף אנוכי, עכשיו אני רעב, עכשיו אני צריך לאכול. יוסף הפוך, שולט ביצרו. יוסף הצדיק, יוסף שמסתכל פנימה ולא רק מבחוץ. אבל לא רק זה שהוא שולט על יצריו, לכן דרך אגב חז"ל אומרים בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלה, אומרים חז"ל, תזכה ותאכל במלוא עיניה. אבל זה לא רק שיוסף הצדיק הוא מסתכל פנימה ולא החוצה, יוסף קידש את החזותיות, מראה העיניים לא השפיל אותו, עד רבה הוא מעלה את מראה עיניו מעלה מעלה. יוסף הוא זה שמלמד אותנו, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, הוא הלהבה שמדליקה את הקש של עשיו. זה התוכן החיובי שיוסף יוצק בפנים, דווקא במקומות שיש שם נחשים ועקרבים. להבה זו מאירה גם את המקומות שנראים אפלים, ואני אסביר מה אני מתכוון. תראו את המשנה בבבא קמא שמדברת על הלכות חנוכה. המשנה אומרת, גמל שהיה טעון פשטן ועבר ברשות הרבים ונכנס פשטנו לתוך החנות ודלקו בנרו של חנווני והדליק את הבירה, רב יהודה אומר בנר חנוכה פטור, בנר חנוכה פטור. זה לא מקרה שהמדרש בפרשה והמשנה בבבא קמא הולכת באותו אירוע, כי האימות של היוונים והחשמונאים זה אותו אימות של יעקב ועשיו. תרבות יוון זה נטו אסתטיקה חיצונית, הרושם, הגודל, הכמות, הכוח, הפאר, ההדר. תורת ישראל מדגישה את האופי ולא את היופי, את האיכות ולא את הכמות, את הרוח ולא את הכוח, את הפנים ולא את החוץ. האם התורה יש לה משהו נגד כוח? ודאי שלא. האם התורה יש לה נגד משהו, נגד בריאות, נגד אסתטיקה? ודאי שלא. השאלה מה שפחה ומה גבירה, השאלה מה מרים את מה, השאלה מה התוכן המרכזי. אבל זה פלא, כי בהלכה כתוב נר חנוכה כשמדליק אותו, מדליק אותו על פתח ביתו מבחוץ. אז אם אתה מדבר איתי על האיכות הפנימית, למה מדליק מבחוץ? אלא חז"ל לא ויתרו על ההתמודדות עם מה שיש בחוץ, עם מה שקורה בחוץ. לא בהכרח צריך לסתור את התורה. יוסף הוא המשביר, יוסף נמצא במצרים, יוסף נמצא בכל ענייני העולם, אבל זוכר את בוראו. יש מצבים באמת שחז"ל אומרים, אם אתה לא חזק מספיק, שעת הסכנה מניחו על שולחנו ודיו. יש אנשים באמת שלא יכולים את התפיסה הזאת, הם לא מבינים מה זה עד שתכלה רגל מן השוק, הם לא מבינים שהקדושה נמצאת גם במקום המלוכלך בבוץ, גם בשוק, גם בכל מקום. יש אנשים שלא יכולים והם צריכים להתבצר בפנים. בשעת הסכנה מניחו על שולחנו ודיו. כשעם ישראל היה בגלות היו צריכים להסתגר ולהסתגר ולהסתגר, אבל כשעם ישראל שב לארצו, בוודאי הוא שואף למשהו אחר. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ראיתי אצל הרב נריה בספרו מועדי הראייה שהוא מביא את דברי הרב קוק, שמה היה הוויכוח עם היוונים? מוריי ורבותיי, הוויכוח עם היוונים, הם אמרו דבר כזה,
ישנם שתי דרכים נפרדות, או ללכת בכוחות הטבע, זאת אומרת פולחן הספורט, ספרטה ידוע, פולחן תרבות הגוף, או ללכת נגד הטבע, להתמסר לפרישות גמורה מכל הכוחות הטבעיים ולחיות חיי רוח. אומר הרב קוק, לא כן ישראל, עליהם נאמר אתם תהיו לי ממלכת כהנים, מלכות העוסקת בהנהגה מדינית וכהונה העוסקת בהנהגה רוחנית, מאוחדות ומלוכדות, אבל לא רק המלוכה, וגוי קדוש. מה זה גוי קדוש? כל יחיד ויחיד, הגוי כולו, העוסק בכל מלאכת עבודה, אף הוא קדוש יאמר לו. תוכן זה, אומר הרב קוק, של רוח ישראל, בא לידי ביטוי במנורה הטהורה, שמצד אחד הועלו נרותיה בדרך טבעית, שמן זית, מעשה ידי אדם, אדם הולך ומדליק, זה לא אש שיורד מן השמיים, ומצד שני, נר המערבי שהיה דולק בה, כולו היה גילוי של אש, כפי שהגמרא מתארת מסכת שבת. ומה שהרב קוק מדגיש, שהכוח הטבעי והכוח הניסי השתלבו יחד. עדות, נר המערבי, עדות שהשכינה שורה בישראל, ששכונה מעלה שרויה על דרי מטה. היוונים לא הבינו את הדרך המיוחדת של עם ישראל שמאחדת. ההשקפה שרואה בגוף בסיס לכוח. לצערנו, כששבנו מהגלות, גם כן היו יהודים במדינת ישראל, אם ניקח את שירי החנוכה, היו שירים מנותקים מהשם יתברך. הן בכל דור יקום הגיבור גואלם. היה נתק, הייתה דיכוטומיה. היו אנשים שאמרו גואל העם, אין הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא שנותן כוח, אין וזכרת כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. מאידך יש אנשים שחזרו מהגלות, 2,000 שנה לקח להוציא אותם מהגלות, אבל ייקח עוד 2,000 שנה להוציא את הגלות מתוכם, שאצלהם גם אין צורך בצבא, הכל הוא ניסי, הכל הוא שמימי, מנותק מעולם המעשה. אנחנו רוצים ממלכת כהנים וגוי קדוש, אנחנו רוצים לאחד את הכוחות. כמובן צריך לדעת שבתקופה שאנחנו בישיבה אנחנו קודש קודשים, אנחנו שואפים קדושה. אם דיברנו על יעקב ויעלם שם, התמין עצמו, חז"ל אומרים כל אותם שנים שהיה בבית המדרש, התמין עצמו, לא בשנים הראשונות יוצאים ומרקדים ברחובות על כל מיני מכוניות, כי הם הכוונה לשמח את עם ישראל. בשנים הראשונות יעקב אבינו מתמין עצמו, מתמין עצמו. ולכן כשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים, הם נלחמו נגד האור של ישראל, נגד המנורה המופלאה שמאחדת את הטבע והנס גם יחד. הם לא הבינו, אבל לעומתם קמו, אומר הרב קוק, חשמונאים שהיו מזרע אהרון, ממשפחת הכהונה, ודווקא הם, משפחת הכהונה, הם שנלחצו למלחמת הקודש, החזירו עטרת המלכות לישראל, סימנו את המאבק הרוחני ולחמו בעוז בגבורת הגוף. מלא קטעים תכננתי להביא להקריא מדברי יהודה ללוחמיו, יש אומרים שזה ייתכן או זה או זה, אבל התשובה היא בדורנו, ברוך השם, כ-70 שנה אחרי קום המדינה אפשר לרדת פה לכותל המערבי ולראות. רק לפני כמה שבועות שהכותל היה שומם, הגיעו פה פלוגות מבד, כשהכותל היה ריק, ובעזרת נשים רקדו פלוגות של בנות, הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך, ובצד של הגברים רקדו החיילים, הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך, ואנחנו מאמינים בני מאמינים, פלוגות שלמות, חיילים שלמים. נכון, לפני 70-80 שנה זה היה קשה, אבל בדורנו בוודאי, בוודאי זה אפשרי. עכשיו, יש שלבים, כשאדם נמצא בבית המדרש, אז בוודאי, זה לא שעת הסכנה, אבל הוא צריך לדעת מתי הוא מאיר לבחוץ ומתי הוא מאיר לבפנים ומחזק את עצמו. כי נר מצווה ותורה אור, ככל שאדם מתאין את עצמו באותה תורה, הוא יוכל להאיר החוצה ויוכל להאיר לכל הסובבים אותו. ולכן צריך לפעמים, צריך לדעת, יש פה דברי נבואה, יש לי פה מאמר של הרב עוזיאל, אולי נסיים בזה. הרב עוזיאל, תשנ"ט, כמה חודשים אחרי קום המדינה, הרב בן ציון חי עוזיאל, לא זכה שספריו הרבה התפרסמו, במחמני עוזיאל, יש משפטי עוזיאל, מחמני עוזיאל, יש לו על אור החיים, חושב משפט אבן העזר, יורד דעה, וכמובן מאמרים במחשבה עמוקים וגדולים. פה לקטו כל מיני מאמרים קצרים. אבל הוא כותב ככה בענייני חנוכה, מועדי ישראל הכתובים והמסורתיים, שניהם מכוונים לדבר אחד, להעיד על השגחת אלוקי עולם בעמו, בעם בחירו, ומתגלה בדרכים וצורות שונות. הוא מסביר את ההבדל בין חגי דאורייתא ודרבנן, אז אני מדלג למאמר אחר שהוא כותב בתשט, כמה חודשים, כשמונה חודשים אחרי קום המדינה, כותב הרב עוזיאל, זאת היא הפעם הראשונה מאז גלינו מארצנו ונתרחקנו מבית מקדשנו, שאנו חוגגים את חג החנוכה ומדליקים את נרותיה בשמחה וחדווה, לזכר ניצחון החשמונאים, מתתיהו הכהן הגדול, בימים ההם בזמן הזה, ובהרגשה מיוחדת בארץ ישראל של חירות וגאולה. שימו לב, מדובר תשט, עם שרידי חרב, כותב הרב עוזיאל, כי כאז כן עתה, קמו עלינו אויבים עצומים וכבירים מבני בניהם של היוונים הסורים, במזימת רשע לעקור אותנו מתקוות הגאולה ושיבת בנים לגבולם בארץ נחלת השם לאבותינו ולנו. וכאז כן בימים אלו ובזמן הזה, תשט, כן, ראינו וראו כל העמים את הפלא הגדול, ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בעת צרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, רשעים ביד צדיקים, תמים ביד תורים, זידים פושעים ביד עוסקי תורתך. ממשיך הרב עוזיאל, חזיון נפלא זה מאשר ומקיים את מהוראת העבר, דברי הנביא זכריה, לא בחיל ולא בכוח, כי ברוכי אמר השם צבאות, ברוח השם צבאות נשברו צבאות האויב לרסיסים, וברוחו הגדולה וידו החזקה עשו צבאותינו חי במלחמתם בכל המערכות. ותהי ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עשה חי. אני מדלג הרבה, כותב הרב עוזיאל, אשריכם גיבורי החי שנעזרתם באמונה ובגבורה וחידשתם בתפארה את מעשיהם של החשמונאים. אני מדלג פעת קוצר הזמן, ימי חנוכה אינו בשנה זו, ימי הארך נשמתנו בנרות הקודש הנאצלים מאור קדוש ישראל וגואלו אדוני צבאות שמו, להגביר אמונתנו בגבורות יש הימינו, להאיר את עינינו וליבנו באור תורתו, לאמץ את ליבנו בתקווה איתנה לגאול את ארצנו הקדושה וירושלים עיר האלוקים סלע גאולת עולם, ולהדליק את המנורה התאורה בבית מקדשנו. מורי ורבותיי, הרבה אנשים שואלים מה יהיה, יש תקירות, אתמול ניסיון דריסה ורצח ועוד ניסיון ועוד סכינים ועוד בעיות, מה יהיה? רבותיי, הרב עוזיאל מדבר שנה אחרי שהרוב היהודי היה חרב, שרוף, שומם, אחרי שהכל נפל, הרב עוזיאל מסיים ואומר להם, חזקו ואימצו אתם גיבורי החיים, התחזקו ונתחזק כל בית ישראל ללכת בעוז וגבורה, תקווה ואמונה בדרך הקודש, עדי יניח אדוני לנו מכל אויבינו, ועדי יאיר באור גאולת נצח את ציון ואת כל מקדשיה, ונאמר לפניו הללויה. מוריי ורבותיי, זה בזין כסלב תשט, הרב עוזיאל אומר להם, אל תפחדו, תראו מה זה חכם עדיף מנביא, תראו כוח של חכמי ישראל. תשט, מתי מעט, אין חברון, אין שכם, אין העיר העתיקה, אנשים גלו מהרובע, יתומים, אלמנות, מצב קשה מאוד. אומר להם הרב עוזיאל, אל תראו, אל תראו, אנחנו סוף סוף רואים את כוחם של החשמונאים בדורנו, אנחנו רואים את הכוח שהקדוש ברוך הוא, אתה ברחמך רבים עמדת להם בעצרתם, רבת את ריבם. אז בדור שלנו, מוריי ורבותיי, בוודאי אנחנו נאמר את דברי הרב עוזיאל, שברוך השם נזכה באמת גם להתפלל, אבל נלכת בעוז וגבורה, תקווה ואמונה, עדי יניח השם לנו מכל אויבינו וידי יאיר בגאולת נצח את ציון ואת כל מקדשיה, ונאמר לפניו הללויה. ולנו בני הישיבה, מוריי ורבותיי, אלו השנים שאנחנו צריכים להיטען בשמן זית זך, להיטען, לקטוש עוד זיתים, להביא עוד הרבה שמנים, לקטוש הדק היטב היטב הדק, כי אחר כך בעזרת השם, ככל שאדם ימלא משטרח בערב שבת, יוכל להאכיל ולאכול בשבת, יוכל להפיץ שיצא מן הישיבה. אף פעם לא יצא מן הישיבה, מושג בוגר הישיבה, מושג, אתה תמיד אדם לוקח איתו את הישיבה בכל מקום שהוא, אבל צריכים לדעת שהימים האלו, מה שרצו זה להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, במידה מסוימת הצליחו, יש שמעתי מרבו אשר וייס, שבאמת רבו המחלוקות אחרי התקופה של שמעון הצדיק, לא ניכנס לזה, הזמן לא מאפשר, אבל מה שברור, נכון, יש מחלוקות, יש שיטות, יש הרבה דרכים, אבל כולה אלמה לא פליגה, שצריך הרבה תורה ועוד תורה ועוד תורה ועוד תורה. יהי רצון אשריכם ואשרי חלקכם שאתם יושבים פה מול מקום הקודש והמקדש, מול מקום שהיו מטיבים את הנרות. יהי רצון בעזרת השם שיכנס לפה יום יום, מטיב את הנרות, נרות החוכמה, נרות השמן, כפי שאהרון הכהן עשה בשמחה להגיד שבחו שלא שינה. בעזרת השם הנרות האלו, השמן שאנחנו צוברים פה, מאירים עכשיו ומחזקים עכשיו את כל בית ישראל, אבל כשתצאו מהישיבה בעזרת השם יאירו עוד ועוד כאור שבעת הימים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.